היי, אני קרן נתנזון וייץ, אשת תקשורת ונשאית BRCA בעצמי. הצטרפו אלינו לסדרת פודקאסים של האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד. אנחנו מדברים עם אנשי מקצוע בכירים בתחום על כל מה שקשור לטיפול והתמודדות עם סרטן השד. איתנו היום פרופסור רינת ירושלמי, מנהלת יחידת השד במרכז הרפואי בלינסון, שתסביר מהו סרטן השד, מה התהליך הצפוי למאובחנת חדשה, ומהם הטיפולים המקובלים ותופעות הלוואי האפשריות שלהם. שלום פרופסור ירושלמי, תודה שאת איתנו.
שלום קרן, שמחה להיות פה.
זה אלייך מגיעות למרפאה אנשים שהובחנו עם סרטן השד. מה בעצם מצפה לאישה בביקור הראשון במרפאה האונקולוגית?
יפי, זה מצוין להתחיל עם השאלה הזאת, כי אישה צריכה להיות מוכנה ונכונה לזה שהיא הולכת לשטוח את הסיפור שלה שוב. תחשבי, אישה שמגיעה לאונקולוג, כבר נפגשה עם הרופא המשפחה וסיפרה לו את כל הסיפור, כבר הייתה אצל הכירורג וסיפרה לו את כל הסיפור, נפגשה עם כמה אחיות, עם כמה אנשי צוות, והנה שוב פעם צריכה את הכל. אבל כשהיא מגיעה לאונקולוג כבר הצטבר מידע רב. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. חשוב לדייק בפרטים, כי אנחנו הולכים לתפור חליפה שהיא ספציפית עבור האישה. חשוב מאוד לאסוף את כל הפרטים האלה. האונקולוג הוא בעצם הקייס מנג'ר, הוא בעצם המנהל של האירוע. אז חשוב שהוא לא יפספס שום פרט, הוא יבדוק את המטופלת, יבדוק אותה, בדיקה מלאה, ויציע תוכנית טיפול. תמיד, 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 נעשה דיון עם המטופלת. אף פעם זה לא מרשם, לא זה כמו שרושמים אנטיביוטיקה, לכי לבית מרקחת וניפגש בעוד חודש, לא.
כשאת אומרת לדייק בפרטים, מה חשוב לומר או לשים עליו דגש?
חשוב ממתי היא מרגישה את הממצא, אם היא מרגישה. חשוב הסיפור המשפחתי. בעצם יש שורה ארוכה של שאלות שהיא נשאלת.
צריך לבוא עם הכנה מוקדמת?
צריך לבוא מסודרים. למה הכוונה? אני מציעה לכל מטופלת להכין קלסר. קלסר ככה כמו פעם. זה הרבה יותר נוח שהדפים מול העיניים, כן? שיהיה מסודר כרונולוגית, שיהיו כל התשובות, הביופסיות, ההדמיות, הייעוצים. לא פעם אישה מגיעה לאונקולוג אחרי שהיא כבר הסתובבה בכמה ייעוצים. ואז אפשר לצאת לדרך.
לפני כן אני מבינה שיש פגישה עם אחות מתאמת, מה בדיוק התפקיד שלה?
נכון, היום חלק מהאונקולוגיה היא נעשית הרבה מאוד על ידי הסיעוד, יש לנו צוות אחיות במדינת ישראל, התברכנו באחיות מיומנות, יודעות, נכונות לעזור, הן בעצם מכירות את המטופל והן תלוונה אותו לאורך כל הטיפול במכון האונקולוגיה, אבל גם במעברים, מעבר לכירורגיה, מעבר לבדיקות הדמיה, הם גורם מאוד חשוב בטיפול הרפואי. האחות המתאמת היא כאן איזשהו ציר מרכזי. היא בעצם הכתובת לדברים היומיומיים. זאת אומרת, יש לי תלונה כזאת או כזאת, משוחחים על זה, ומדובר באחיות כאמור מאוד מיומנות. יש להם באמת פתרון לכל דבר.
אנחנו בעצם מדברים על תהליך שונה שכל אישה עוברת, או שבהתחלה זה כמו שרשרת חיול?
השרשרת חיול, כמו שאת קוראת לזה, על פי רוב מתחילה אצל הכירורג. הכירורג עושה איזושהי הערכה, אם אפשר לנתח או אי אפשר לנתח. צריך לומר שהיום חלק גדול מהאונקולוגיה עוברת לטיפול הטרום ניתוחי. אם בעבר השרשרת חיול, כמו שציינת, הייתה כירורג, אונקולוג, מקרין והלאה, היום הרבה פעמים הסדר מתהפך. אפילו שהכירורג יכול לנתח, הוא אומר, יש רווח מלהתחיל טיפול טרום ניתוחי. בגלל שאנחנו בעידן של רפואה מותאמת אישית, חשוב לנו לראות איך, הרבה פעמים, איך האישה מגיבה לטיפול הטרום ניתוחי, ואנחנו נחשוב על טיפול נוסף אחרי הניתוח, אם היא לא תגיב בצורה משביעת רצון.
ואיך מחליטים על הטיפול עצמו?
האישה צריכה לדעת שהחלטות לגביה נקבעות על ידי צוות רב-תחומי, אם זה על ידי פתולוג, הרנטגנולוג, הכירורג, האונקולוגים, הצוות האונקולוגים שמרכיב את כל יחידת השד. ההחלטות הן לא נעשות על ידי בן אדם אחד, אנחנו שומעים את כולם, כל אחד תורם מהחלק שלו, באמת בכדי להגיע להחלטה מיטבית לגבי הטיפול. אז אנחנו כאן טיפה נעשה אונקולוגיה קצת טיפה יותר מעמיקה, אבל חשוב להכיר את המונחים הבסיסיים, איך אנחנו מחליטים. אני אקדים ואומר שהמטופלות שלנו הן מטופלות סופר אינטליגנטיות וסופר יודעות, הן מגיעות, הן כבר יודעות משהו להגיד על הגידול. הן יודעות להגיד, יש לי גידול טריפל נגטיב, יש לי גידול הרטו. אז מה זה בעצם הכללות האלה? תעודת הזהות הבסיסית של כל גידול, זה המצב של הקולטנים, ביטוי של קולטנים לאסטרוגן, פרוגסטרון, הרטו. היא תמצא את זה בכל תשובה פתולוגית שהיא תכניס לקלסר שדיברנו עליו עודם. אומרים לנו סרטן לא סרטן, פולשני לא פולשני, ולעיתים יהיה גם איזשהו חלבון שנקרא KI67, שהוא מדד לחלוקת תא. ככל שהחלבון הזה, המדד שלו יותר גבוה, הקצב החלוקה יותר גבוה.
תכלס, ניתן לרפא סרטן שד לחלוטין?
אז התשובה היא כן, בקצרה. אבל בצורה יותר מפורטת, אנחנו יודעים מנתונים של הרשם, רשם הסרטן במדינת ישראל, ש97% מגיעים עם מחלה שהיא קורטיבית, מחלה שניתן להציע לה טיפול מרפא. אני אגיד את זה הפוך, רק 3% מגיעים עם מחלה שאינה ניתנת לריפוי. בזכות מה? זה כאן צריך, אנחנו בכל זאת פודקאסט של האגודה למלחמה בסרטן, אז צריך לתת תפיחת שכם לאגודה, שביחד עם משרד הבריאות הקימה תוכנית סקר לנשים באוכלוסייה הכללית, שהמטרה לגלות סרטן מוקדם בשלב מוקדם, וזו הסיבה בעצם שרוב הנשים מגיעות עם מחלה שניתן להציע להם טיפול מרפא. זה נכון שאנחנו לא תמיד מצליחים, אבל ברוב המקרים אנחנו כן מצליחים.
אז מה בעצם סוגי הטיפולים השונים? מהורמונלי, ניתוח, קרינה?
חשוב לי להדגיש, אנחנו מדברים עכשיו על סרטן שד שהוא בכיוון של ריפוי, שאנחנו נותנים טיפול מניעתי לריפוי, ושם אנחנו מסתמכים על פרוטוקולים שהוכחו על עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי נשים, ואנחנו לא ממציאים את הגלגל. אנחנו נותנים טיפולים שאנחנו יודעים שהם עוזרים, אז בואי נחלק את זה. יש טיפולים סיסטמיים, במילים אחרות כלל גופיים, ויש טיפולים מקומיים. קרינה, ניתוח כזה או אחר. אנחנו יודעים שסרטן שד, גם סרטנים אחרים, אבל סרטן שד בוודאי ובוודאי, הוא מחלה כלל גופית. אפילו שאנחנו מדברים על שלב שהוא מוקדם מאוד, בלי מעורבות בלוטות, היא לא נקודתית, זאת אומרת, זה לא כמו דלקת גרון, אני אטפל בגרון, והנה נרפאתי.
אז מה עושים?
למרבית אנשים עם סרטן שד ראשוני, יש גידול שמבטא קולטנים להורמונים, כלומר, קולטנים לאסטרוגן, חלק גם מבטאים קולטנים לפרוגסטרון. היום אנחנו מציעים לנשים האלה בדיקות מולקולריות מתקדמות, שנעשות בחול, חלקן גם בארץ, ובזכות הבדיקות האלה גילינו שמרבית הנשים לא צריכות טיפול כימי כטיפול מונע. מרבית הנשים יכולות להסתפק בטיפול אנדוקריני, או כמו שאנחנו קוראים לו, טיפול הורמונלי. לחלק קטן מהאנשים יש גידול שמבטא ביתר הרטו, אנחנו רואים עליהם לממברנה הרבה קולטנים של הרטו, הרבה מהחלבון הזה, ואנחנו מציעים לנשים האלה תרופות שהן מאוד מתקדמות, מבוססות על טכנולוגיה חדשה, ואנחנו כבר רואים את התרופות האלה בקליניקה ביום-יום. אי אפשר, כשאנחנו מדברות על סרטן שד, לא להזכיר גם את הגידול המרושע שנקרא טריפל נגטיב, כלומר, כזה שלא מבטא קולטנים לאסטרוגן, לא לפרוגסטרון וגם לא להרטו. לשמחתנו, הגידול הדי מרושע הזה מצוי רק אצל 10-15% מכלל סרטני השד, וגם שם יש לנו דרכים חדשות להתמודד.
אבל גם כשיש את זה, יש טיפול שהוא מוצלח, וזה כימותרפיה?
גם נכון להיום, בטריפל נגטיב זה הטיפול העיקרי, והיום אנחנו מוסיפים טיפולים אימונותרפיים. הם לא קונצנזוס, אבל אנחנו מציעים, מספרים למטופלת על מחקרים קיימים.
את מרגישה איזשהו חשש מכימותרפיה?
זה טיפול שהוא בהחלט משפיע על כל הגוף. יש בי אישית אכזבה שעדיין זה טיפול מאוד מרכזי אצלנו באונקולוגיה, אבל חשוב לי להדגיש שהוא טיפול מציל חיים. זאת אומרת, אין באמת דומה לו נכון להיום. כל אחת יש לה את החשש שלה. הרבה פעמים זה ניסיון מן העבר, הם ראו איזה שכנה שמאוד סבלה, איזה סבתא שקיבלה לפני 30 שנה. לפעמים יש ערבוביאציה של כל מיני מקרים. אז א', מה שראית פעם זה לא רלוונטי בהכרח להיום, זה לא חייב להיות אותו טיפול, וגם הטיפולים התומכים היום הם לא כמו שהיו פעם, אנחנו מאוד מאוד התקדמנו, ולכן אני גם בכלל לא בעד להסיק מסקנות מרחיקות לכת מרפואת שכנות. חשוב לי להסביר לאישה שאנחנו נמצאים באיזשהו חלון הזדמנויות חד פעמי. למה הכוונה? אנחנו חייבים, אם אנחנו מחליטות על טיפול כימי, הוא חייב להינתן בסמוך לניתוח. זאת אומרת, זה לא שהיא יכולה לחזור.
פתאום אחרי שנה להגיד, אוקיי, עכשיו מתאים לי?
כן, כן, מתאים לי, הסתדר לי עם, זה, עם המילואים של בעלי וכו'. לא, זה לא, אני אומרת לה, את יודעת, אם כבר הזכרתי את המילואים, זה כמו מילואים, זה אף פעם לא מתאים. זה לא מתאים. או שמקבלים את הטיפול, או שלא מקבלים. ואישה גם צריכה לחשוב מה יותר חשוב, או איך, בוא נאמר שאני לא לוקחת את הטיפול. האם תהיה לי שלוות נפש ביום שאחרי ההחלטה הזאת? זאת אומרת, האם אני אוכל לקום ולא לחשוב שהייתה לי החמצה נוראית, כי באמת ייתכן וזאת החמצה נוראית.
אז מה את אומרת למישהי שאומרת לך, אני לא רוצה לקבל כימו?
שום דבר לא נעשה אם אישה לא מוכנה. זאת אומרת, תמיד הכל בשיחה, בדיון, בהקשבה, בהבנה של איכן הפחדים, אבל חשוב כאן, חשוב שלא תהיינה אי הבנות. זאת אומרת, אם אישה אומרת מבחינתי, כימותרפיה זה טבו, אני אכבד את זה. אמשיך לתמוך בה באופן שאני יכולה לתמוך בה.
אחד מהחששות הכי גדולים זה עניין תופעות הלוואי.
כימותרפיה היא מצילת חיים, כלי מאוד חשוב נכון להיום. תופעות לוואי של כימותרפיה זה מה ששמעת מהשכנות, זה נכון. נשירת שיער, ירידה במערכת החיסון, כאבי שרירים, כאבי פרקים, תחושה לא טובה, שלא לדבר על הקרחה בחלק מהמקרים.
עייפות גדולה.
עייפות גדולה, תחושה של שפעת כזאת. חשוב להסביר שלכל תופעת לוואי יש, כמעט לא, לא אגיד לכל, למרבית התופעות לוואי יש דרכים לעזור, מרבית תופעות לוואי הן חולפות. חשוב לדווח לרופא על הופעת תופעות לוואי, כי לעתים זה עשוי לשנות את המינון של התרופה, עשוי אולי לעשות איזשהו שינוי בפרוטוקול, אולי לקצר אותו. יש מה שנקרא כובע קרח, ובהחלט הוא מסייע לו ב-100%, אבל 50% מהמקרים הוא יכול למנוע נשירה. דיברנו הרבה על כימותרפיה, ונכון יהיה לשוב ולהזכיר שרוב הנשים בסרטן שד מוקדם, לא צריכות כימותרפיה. רוב הנשים בעצם כשהן מתמודדות עם תופעות לוואי, הן מתמודדות עם תופעות לוואי של הטיפול האנדוקריני. על מה מדובר? מדובר על גלי חום, כל מיני תופעות לוואי שמדמות גיל מעבר, גלי חום, כמו שאמרתי, יובש נרתיקי, הפרעות אולי במצב רוח, אולי הפרעות בשינה. אבל יש לזה גם פתרונות.
הפתרונות הן בעצם מתחום הרפואה הקונבנציונלית, או שאת גם ממליצה על רפואה משלימה?
אוקיי, אני תמיד שווה לשמוע מה יש לאלה להציע ומה יש לאלה להציע. יש, כשלרפואה המשלימה, האינטגרטיבית יש הרבה מה להציע, כדאי גם להתייעץ עם הרופא המטפל, האם זה מתאים לי בנקודה הספציפית הזאת.
מה למשל?
יש מגוון רב של דברים. למשל, יש רפואה אינטגרטיבית, זה לא התחום שלי, אבל היא כוללת דמיון מודרך ושיאצו, היא כוללת טיפול במגע, כוללת רפלקסולוגיה, כוללת גם כל מיני תוספים, אז צריך לראות מה מתאים.
אז מה, איזה עצות יש לך לתת למטופלת שעומדת לעבור טיפול שהוא קצת יותר אגרסיבי, או באמת משפיע על כל מערך החיים?
אז קודם כל צריך לגייס עזרה. אם אנחנו מדברים על טיפול כימי, את לא תהיי במיטבך. אישה מכירה את המחזור הטיפולי, ואיפה היא מרגישה יותר טוב ואיפה פחות טוב, ולא להסס לבקש עזרה. אבל צריך לדעת, אנחנו מדברים עכשיו על הטיפול המשלים, הטיפול המניעתי. לטיפול משלים יש התחלה ויש סוף. והמטרה היא להבריא.
ומה המשמעות, למשל, של גיל האישה, הפוריות שלה?
כן, שאלה חשובה מאוד, ומסתבר בשנים האחרונות קיבלנו עוד אישור נוסף לחשיבות. למה הכוונה? הגיל של האישה בעצם יש לו השפעה קרדינלית על ההחלטה של איזה טיפול סיסטמי ניתן.
למה? מבחינת איך שמגיבים או מבחינת מה שיכול לקרות?
קודם כל מבחינת הרווח. איך נגיב זה כבר השלב הבא, אבל קודם כל מבחינת הרווח הפוטנציאלי אנחנו יודעים שהסף להחלטה על טיפול או כימי אצל נשים צעירות הוא יותר נמוך, כי אנחנו יודעים שהן מרוויחות יותר מטיפול כימי. קיבלנו לזה חיזוק נוסף בשנים האחרונות, ולכן אישה צעירה חשופה יותר לסיכוי לקבל טיפול כימי. לשאלתך לגבי נושא פוריות, אז כן, אז אנחנו, הפוריות היא עלולה להיפגע כתוצאה מהטיפולים האלה או אחרים. ולכן אנחנו מציעים שימור פוריות, אם היא מעוניינת, אם הוא לא כל אחת מעוניינת, זה הכל תלוי בסטטוס המשפחתי שלה, איפה היא בנושא של תכנון משפחה, אבל זה חלק מהארסנל של מה שאנחנו קוראים היום רפואה מולטי-דיסציפלינרית, שעוטפת את האישה בטיפול בסרטן השד.
למי את ממליצה לעבור ייעוץ גנטי?
ייעוץ גנטי, זה מאוד, שאלה מאוד מעניינת, כי אנחנו רואים את ההיסטוריה של הייעוצים הגנטיים. בעבר היו אומרים, רק אישה שיש לה סיפור משפחתי כזה או אחר, אז שתלך ותעשה בדיקה גנטית. היום אנחנו בעצם ממליצים, וגם החוק מחייב אותנו, להמליץ לכל אישה. גם אם היא אומרת, אין לי סיפור משפחתי, תכן, והמחלה, הנשאות, עברה אצל הגברים. ולכן לא ראינו סרטן שד, לא ראינו סרטן שחלות, לגברים אין שחלות, נכון?
זה נכון.
אז לא ראינו, אבל זה לא אומר שאין. עוד משהו שאני צריכה להגיד, הגנטיקה מאוד התפתחה, ואנחנו יודעים יותר על שמות של גנים היום, וגם הטכנולוגיה התקדמה והוזלה. זאת אומרת, היום אפשר לעשות בדיקות גנטיות מתקדמות, במחיר שהוא שווה לכל נפש. חשוב מאוד לבדוק את האישה שחלתה. אין טעם לבדוק את האישה של, את הילדים שלא בדקו. זה לא שאין טעם בכלל, אבל זה הרבה פחות אינפורמטיבי. צריך לבדוק את מי שחלה, ואז אם הוא יוצא שלילי, זה יותר, יש לזה יותר משקל מאשר לבדוק ילדים שאנחנו לא יודעים אם יש גן או... כי אם את בודקת את הילדים ולא בדקת את האימא, ואנחנו מקבלים תשובה שלילית, אנחנו לא באמת יודעים האם השליליות הזאת זה אומר שאין גן במשפחה, או שיש גן במשפחה, אנחנו פשוט לא יודעים לאתר אותו. זאת ייתכן והאימא הייתה שלילית ולא העבירה את הגן לילדים, אבל ייתכן ופשוט או שאין גן במשפחה, או שיש גן ואנחנו לא יודעים לאתר אותו. לכן חשוב, חשוב, מי שחלתה, שתיבדק.
אז למי את ממליצה לעבור ייעוץ גנטי? לכל אחת?
היום אנחנו ממליצים לכל אחת. הרבה נשים אומרות, אני לא רוצה להכניס ראש למיטה, ראש בריא למיטה חולה, אבל זה אין בזה היגיון. את כבר חלית, אז זה כבר לא ראש בריא, נכון?
כן.
וזאת גם מחויבות שלך לעצמך וגם לדור הבא.
לדור הבא. מה לגבי אנשים שמציעים להן להשתתף במחקר קליני, מה זה בדיוק אומר?
שאלה טובה מאוד, כי תמיד כדאי לשאול האם יש מחקר קליני שמתאים.
כדאי?
תמיד, לא חייבים לקבל, אבל לשמוע. אז יש מחקרים קליניים בדרגות שונות, זאת אומרת, יש פאזה ראשונה, שנייה, שלישית, זה הכל תלוי, זה מבטא את הידע על התרופה. לעתים, מחקר קליני זו הדרך היחידה לקבל תרופה פורצת דרך, אז לא חייבים לקבל, אבל כדאי לשמוע, לשאול את הרופא מה הוא חושב, על הסיכויים, איזה מידע יש, כי לפעמים יש לנו מחקרים שאנחנו יודעים שהתרופה פגז. מצד שני, גם מחקר הוא מחקר, פר הגדרה, ייתכן, והתרופה אולי אפילו תגרום נזק.
או תופעות לוואי.
כן.
כן, כי אין יותר מדי מידע, אבל מצד שני, זה גם יכולה להיות הזדמנות להיות הראשונה בתור.
נכון, נכון, אז כדאי לשאול.
ואז איך מקבלים את ההחלטה?
איך מקבלים את ההחלטה? בעזרת הרופא, המטפל, שהוא עוקב ויודע. אין סיטואציה ש... אישה אומר, רגע, אז מה, אני אקבל פלסיבו? לא, את לא תקבלי, זאת אומרת, את תמיד תקבלי את הטיפול הסטנדרטי, אבל זה יהיה פלוס מינוס הטיפול החדשני. זאת אומרת, זה לא שאת תישארי בלי טיפול. אז מבחינה הזאת אין מה לחשוש, אבל כמובן כל מחקר צריך לחקור לעומקו של עניין. אני יודעת שהאגודה למלחמה בסרטן מרכזת גם את המחקרים הקיימים, והם ישמחו לעזור ולתת אינפורמציה.
כשאנחנו מדברים על אורח החיים... תוך כדי, יש לך איזושהי המלצה, למשל, תזונה, לעשות ספורט?
תראי, אז יש ספרות שתעשי פעילות גופנית, אז פחות המחלה תחזור, ויש על זה ספרות, אבל בואי, כולנו צריכים, ואם נבדוק, נפשפש במעשינו, כולנו יכולים לעשות יותר פעילות גופנית, לאכול יותר בריא,
פחית
וזה
סוכר,
נכון לכולם, זה נכון לכולם.
כן, כן. כן. וכאן בדיוק המקום להזכיר את הפרויקט של האגודה למלחמה בסרטן, שנקרא צעדים לאיכות חיים, זה עבור עידוד פעילות גופנית כשגרת חיים אצל חולי סרטן, וזה מתקיים בליווי והדרכה בבתי החולים המרכזיים ברחבי הארץ, וזה תמיד טוב. מה בנוגע לטיפים שאת יכולה עוד לתת לסיום בנקודת זמן הזאת שמגיעים אלייך?
קודם כל, חשוב לי לומר לכל מטופלת ומטופלת, בין אם את מטופלת בצפון הארץ, מרכז הארץ או בדרום, אונקולוגיה במדינת ישראל, היא אונקולוגיה מצוינת. אישה במדינת ישראל מקבלת טיפול כמו במרכז הכי טוב בניו יורק, ולכן את יכולה להיות בטוחה, אם את רוצה להקשיב לפודקאסט הזה וללמוד קצת, זה בסדר, אם את רוצה להיכנס לאינטרנט, זה בסדר, את לא חייבת, שלא תרגישי איזושהי מועקה, תקבלי טיפול מצוין. טיפ נוסף זה לא להסס לקבל עזרה, כי בתקופה הזאת את לא תהיי במיטבך.
איזה סוג של עזרה את חושבת שהכי נדרשת?
כל אחת ומה שהיא, זה יש נשים שצריכות יותר עזרה רגשית. כי זה סוג של צונמי שהגוף עובר. אז צריך איזשהו מערך רגשי בעניין. יש מישהי שפשוט צריכה עזרה פיזית. לא להסס לבקש עזרה. ולהיות מאוד מאוד סבלנים. להיות מאוד סבלנים. האונקולוגיה אצלנו נמצא, היא חלק מהרפואה הציבורית, המערכות שלנו הן מערכות עמוסות, אבל סופר מקצועיות, אז את בידיים בטוחות, קחי נשימה עמוקה, ויהיה בסדר. הדבר שהוא מאוד ייחודי לאונקולוגיה, לכל מטופלת יש את האונקולוג שלה, זה לא כמו היא מגיעה לאורתופדיה, והיום בדק אותה זה, יש לכל את האונקולוג האישי שלה, את האחות המתאמת, מערכת מאוד מאוד עוטפת. וגם זה עוד טיפ, לא להיבעל עם ולחשוב, אוי, מה קרה? לא שאלתי את כל השאלות. לא נורא. את תיפגשי עם האונקולוגית שלך עוד המון המון פעמים. תרשמי לעצמך בצד את השאלות, ובפעם הבאה.
ובכל מקרה, האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשותך, את שמקשיבה כרגע, מערך תמיכה ומידע מקיף ומקצועי ללא תשלום. זה כולל תמיכה נפשית ורגשית, שזה מאוד חשוב, ייעוץ מיני, שירות על ידי מתנדבות, יד להחלמה, פורומים אינטרנטיים, שנענים על ידי מיטב המומחים, יש שירותי מידע מתקדמים, וגם מאגר מחקרים קליניים בישראל, זה מתעדכן כל הזמן, אז אל תעססי לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, בכל שאלה קטנה, גדולה, בכל הרגשה, תחושה, שאלה, פשוט אל תעססי, את לא לבד. זה שיחת חינם לטלמידע 1-800-599-995, ותודה רבה, הרבה בריאות.
תודה רבה לך, קרן.